Hola, bienvenidos a su programa El Mundo.
Shalom, ברוכים הבאים לתוכניתכם העולם. איתנו דוקטור מיכאל לייטמן. איתו נשוחח על מה זה מדריך רוחני, מורה רוחני. אנחנו יודעים שהאנושות נמצאת בחיפוש בלתי פוסק אחר הסבר פשוט וברור על האירועים שעוברים עליה. עם זה נתחיל היום. דוקטור לייטמן, תודה שאתה איתנו כמו תמיד.
גם אני שמח להיות שוב איתכם. בבקשה.
Comenzamos entonces con el
maestro. עם המונח מורה, בעברית מורה, מדריך רוחני, איך הקבלה מגדירה את המונח הזה מורה, בהקשר שלנו, המורה הרוחני.
זה מי שיודע לאן אדם צריך להתפתח, ויודע להדריך אותו לזה, ולהביא אותו למטרה הנכונה. הוא נקרא מורה. מורה מילה מורה דרך. אחרת לא מורה. זה לא לומדים סתם מתמטיקה, פיזיקה, כלום. זה מלמדים את האדם איך להתקדם בחיים כדי להגיע למטרת החיים.
En la percepción popular,
בתפיסה הרווחת, מורה רוחני חייב להיות בעל תכונות ייחודיות, כמו למשל, לאהוב את האנשים, לא לשפוט אותם, להיות צנוע, להרגיש שהייעוד שלו הוא בשירות הכלל, ובחיים המוקדשים ללימוד. מה אתה חושב על התכונות האלה?
זה הכל נכון. המורה רוחני הוא צריך לדעת דרך שאתה, אדם והעולם מתפתחים, לאיזה מטרה, לאיזה צורה הם צריכים להגיע, באיזה צעדים הם צריכים לעבור כדי להגיע לזה. זאת אומרת, הוא צריך להיות הרבה צעדים לפני התלמידים, ויחד עם זה הוא צריך להיות יחד עם התלמידים כדי לעזור להם, לתת להם תמיכה. וכך אנחנו צריכים לראות שמורה הרוחני הוא שחי למען להביא את התלמידים למטרה.
¿Cómo resumiría entonces las características?
איך היית מסכם אם ככה את התכונות שצריכות להיות למדריך רוחני, למורה רוחני?
הוא צריך לראות את החיים שלו שכולם, כל החיים שלו הם כולם מסודרים, מכוונים לאותה המטרה שהתלמידים שלו צריכים להגיע. זה החיים שלו, יותר מזה אין לו חיים. רק בשבילם הוא חי, ולשם זה הוא קיים בכלל. זה התפקיד שלו.
¿Usted cree que el maestro
אתה לדעתך מורה נולד או נועד ללמד, או שההכשרה שלו זה מה שבונה אותו?
יש הרבה אנשים שרוצים להיות מורים, ומכל שכן מורים רוחניים. כמו שבחיים שלנו אדם מרגיש שיש לו נטייה להוראה, להיות מורה בכל מקצוע שיהיה. המורה רוחני זה אדם שהוא חי בתוך מה שהוא מלמד, כי הוא בעצמו בזה רואה את החיים שלו, כמו שהוא רוצה להביא את התלמידים שלו לאיזה מצב מיוחד, אז הוא כבר חייב להיות גם כן באותו מצב ולקדם אותם לזה. זה המורה דרך. מורה דרך זה שמשקיע את עצמו כל כולו בדרך, והוא עובר אותם השלבים יחד עם התלמידים, אמנם שנמצא גם כן לפניהם.
La famosa frase de Lao Tzu.
יש ביטוי מפורסם של לאו צו, שנחשב למורה רוחני בתרבות הסינית, אומר שהתלמיד מוכן, המורה מופיע.
Cuando sabemos,
מתי אנחנו יודעים, לפני הכל, אתה מסכים עם ההנחה הזאת? שהתלמיד מוכן, המורה מופיע?
כן. ככה זה מסודר מלמעלה. שמתי שיש תלמיד, האדם מגיע למצב שהוא כן יכול להיות תלמיד, אז הוא מוצא את המורה. או יותר נכון, המורה מופיע לפניו. כן.
Cuando o cómo sabemos que estamos
מתי או איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו מוכנים לחפש לנו מורה?
מתי שאנחנו משקיעים בחיים שלנו למצוא את הדרך, למצוא את המטרה, למצוא מהות החיים, מטרת החיים, ולא מוצאים. ואז קורה לנו שאנחנו גם כן לא מודעים איך, אבל קורה לנו כך שאנחנו פתאום מרגישים שיש לנו דחף להופיע באיזשהו מקום, ושם למצוא את המורה. פתאום נפגשים, שזה, אנחנו לא יודעים על זה, אבל כך עושים.
אתה עצמך הגעת אל המורה שלך הרבה, שהרב ברוך שלום הלוי אשלג, לאחר שנים רבות של חיפושים, כיצד אתה ידעת כבר אז שהרבש הוא האדם הנכון להדריך אותך בדרך הרוחנית שלך?
אני הרגשתי את זה מפעם ראשונה, מכמה משפטים הראשונים שהתחילו להסביר לי מה זה חוכמת הקבלה במקום הזה, איפה שהוא היה נמצא והיה מנהל את המקום, שזה המקום הנכון. ואחר כך לקח לי עוד הרבה זמן להבין מהות הלימוד ולאתר בדיוק את המטרה, שלכל הדברים האלה הייתי בעצמי להתקדם ולהשקיע.
Pero esto tiene que ver con intuición.
אבל יש לזה קשר לאיזה אינטואיציה, אז היה איזה תחושה שהייתה לך כשהוא דיבר, או זה משהו שהוא אמר באופן פרטי, או משהו שהוא עשה באופן אישי, שהביא אותך לחשוב שהוא היה בן אדם הנכון?
לא, זה היה מתוך זה ששמעתי כמה משפטים הראשונים, שהוא פתח ספר, ואני פתחתי גם כן אותו ספר ישבנו כל אחד עם הספר אחד מול השני בשולחן, והוא התחיל לקרוא ולהסביר. ואז אני הבנתי שהגישה הזאת היא בדיוק בשבילי. היא גישה מיוחדת, מדעית, חדה, ברורה, זה באמת מה שנקרא תפור עבורי.
נגיד שמדובר כאן על חיבור ברמה, לפי מה שאתה אומר, לפחות נשמע כאילו, שזה משהו אינטלקטואלי, אתה ניתחת את המילים שלו שהיו הגיוניות, אבל מעבר לעניין האינטלקטואלי, היה גם איזשהו חיבור פנימי בין המורה לתלמיד, כדי להבין שזה המורה המיועד לי?
לא. גם אני לא הייתי נמשך לזה, ולא הייתי זקוק לזה. אני חיפשתי מדע, חוכמה. איך לפתור את החיים, איך לגלות את החיים. ולכן דווקא אותו הסבר המדעי הוא ש הוא שבעצם תפס אותי.
מצד שני, המושג, המונח רב, המשמעות שלו זה גדול. מה הופך אדם כלשהו לרב בחוכמת הקבלה?
יחס התלמיד אליו. זה לא שהוא בעצמו גדול, אלא עד כמה שהתלמיד הוא רואה שהמורה שלו הוא גדול. לכן המורה סתם הופך להיות לרב. ומורה דרך זה דרגה עוד יותר גדולה.
¿Cuál es la diferencia?
מה ההבדל, אם ככה, בין רב למורה או מורה דרך, מדריך רוחני?
קודם כל מורה. זה מורה כמו שבבית ספר יכול להיות. זה סתם אדם שמסביר לתלמידים או לתלמיד דבר חדש. רב זה ממילה גדול, שהוא כבר יש לו סכום ידיעות כך שאפשר לסמוך עליו. מורה דרך זה שהוא יודע לאן צריכים להגיע ואיך מגיעים לזה.
Muchas veces vemos que la gente busca en
el פעמים רבות אנחנו רואים שאנשים מחפשים במורה דמות אב. כיצד נבנה הקשר הנכון בין המורה לתלמיד?
לאט לאט זה נבנה, מתוך זה שתלמיד מגלה עד כמה שהמורה זה לא מורה, אלא גם כן מורה דרך. עד כמה שהוא הופך להיות חוץ ממורה דרך, הוא גם כן תומך, עוזר, מטפל, אפשר להגיד אפילו, וכך הוא הופך להיות לאב הרוחני.
Como el maestro de Kabbalah,
איך המורה, מורה הקבלה, מוליך, מכוון את התלמיד אל עבר העולם הרוחני הלא ידוע.
הוא לא יכול לקחת את התלמיד לעולם הרוחני, כי זה לא טוב לתלמיד. התלמיד אז יישאר פשוט כי לא נולד. אלה אלה מה שקורה כאן, שהמורה דרך צריך להסביר לתלמיד כל אותם התנאים שתלמיד צריך לבצע כדי להיוולד בעולם הרוחני, ואחרי זה איך שהוא יתקדם.
El maestro nos ofrece un método.
המורה מציע לנו שיטה שמביאה אותנו להתפתחות ומולידה מצבים רוחניים שונים. לפעמים התלמיד אוהב את המורה או שונא אותו או אפילו מפחד ממנו. מה צריך להיות היחס הנכון של התלמיד כלפי המורה?
יחס צריך להיות שבעצם יש ביניהם קשר עד שתלמיד אוהב אותו. את המורה, ואוהב בכל המקרים, לא חשוב איך המורה נראה לו. כי יש הרבה מצבים שמורה נראה לתלמיד גדול, קטן, מבין, לא מבין, קרוב, רחוק, ועוד ועוד. ותלמיד צריך להבין שכל המצבים האלה הוא עובר בעצמו מתוך התכונות שלו, מתוך השינויים שבו, ולא שזה קורה באמת. ולכן כך זה אם תלמיד מבין, אז הוא מתעלה מעל כל השינויים האלה ונדבק למורה בצורה פנימית.
איך עובדים עם ככה, עם התחושות האלה, עם כל השינויים האלה שעובר התלמיד, כדי להגיע להחלטה הזאת ולחיבור הזה עם המורה?
הוא צריך להתעלות. הוא צריך פשוט להתעלות למעלה מהתחושות שלו, מהמחשבות שלו, ולקבל למעלה מהדעת, למעלה מהרגש ומהשכל, שיש לו עסק עם אדם גדול, רוחני, ורק בצורה כזאת שהוא מתנתק מכל ההתפעלויות שלו הגשמיות, אך ורק בצורה כזאת הוא יכול להתייחס נכון למורה, ואז המורה הופך להיות באמת למורה דרך ולאף הדרך.
הרבה אנשים נוהגים לקרוא בספרים של רבי עקיבא, הארי, רבי יצחק לוריא, בין יתר המקובלים, ורואים בהם את המורים שלהם. מה ההבדל בין לימוד מספרי החכמים לבין לימוד עם מורה חי שמקרב אותנו לאותם החכמים?
אם אדם מתחיל דרך, הוא חייב שיהיה לידו מורה. אם אדם כבר נכנס לדרך ועובר עם המורה שלו כמה צעדים, יכול להיות שהוא יוכל להתקדם בעצמו. ישנם מקרים שהמורה דרך בעצמו מרחיק את התלמיד מעצמו, מכל מיני סיבות, ויכול להיות שמלמעלה מרחיקים את התלמיד מהמורה, יכול להיות יש כאן הרבה דברים, אני לא יודע אפילו איך, אני יודע, אבל איך להסביר את זה, את הסדרים האלה. יש כאן הרבה מצבים ושינויים, הייתי אומר שזה מתגלה לכל אחד ואחד לפי היחס בין התלמיד למורה. יותר תלוי בתלמיד משהו במורה. המורה פותח את עצמו ומוכן לעשות הכל לתלמיד כדי שהוא יגדל. אבל יכול להיות שהתלמיד לא מסוגל לגלות את כל הנחיצות, כל הדרישות, מה שיש בדרך. ולכן התלמיד כאילו ממשיך, אבל המורה חייב להסתיר את עצמו יותר ויותר, עד יותר ויותר מסתיר את עצמו, ואפילו פיזית מתרחק ממנו.
Tradicionalmente la Kabbalah se transmitía de un maestro.
לאורך ההיסטוריה, חוכמת הקבלה הייתה מועברת ממורה לקבוצה קטנה של תלמידים. היום עם האינטרנט יש לך אלפי תלמידים ברחבי העולם. איך המסגרת החדשה הזאת באינטרנט שינתה את אופן הלימוד של חוכמת הקבלה ואת הקשר שלך עם התלמידים?
כן, היום יש לנו שתי תנאים. תנאי אחד זה הטוב ש אפשר לדבר עם כל התלמידים ואלפי תלמידים בלי הגבלה בכל העולם. כולל תרגומים, כולל אפילו הצגת החומר בכל מיני צורות, גם אודיו וגם וידאו וסרטוטים והכל. יחד עם זה נעשה נתק בין האודיטוריום הגדול ומורה, מפני שאסור להיכנס חללים גדולים וכמות גדולה של אנשים בגלל הפנדמיה, ולכן אנחנו משתתפים יחד, משתמשים יחד ונכללים יחד, נמצאים בכל מיני חללים וירטואליים, וכך אנחנו נמצאים בקשר. לא הייתי אומר שזה יותר טוב או יותר גרוע, זה קריאת הזמן, כנראה שכך צריך להיות, אבל בעצם אנחנו מסתדרים, וכמות התלמידים היא דווקא די גודלת. מצד אחד, בגלל שהפנדמיה היא קצת סוגרת יותר אנשים בבית, ומצד שני שאנחנו יותר ויותר רגילים, רגילים לעבוד בקשר וירטואלי.
¿Qué condiciones debe
איזה תנאים צריך לקבל על עצמו תלמיד קבלה כדי שאתה תחשיב אותו כתלמיד?
הוא צריך לדעת מטרת החיים, ושיהיה לי ולא אותה מטרת החיים, שאנחנו נתקדם אליה, לאותה המטרה, ויום ויום, ולימודים שלנו הם יום יום, שלא יעבור 24 שעות בלי לחדש את הדרך, אז, ואנחנו יום יום נמצאים בקשר לקראת אותה המטרה, ומרגישים שכל פעם עושים צעד קדימה. זה החובה לתלמיד, להיות בקשר עם המורה.
Usted tiene más de 30 años.
לך יש יותר מ-30 שנה כמורה דרך, כמורה רוחני, מורה בקבלה. והתלמידים שלך קוראים לך רב. מה היה עד כה הסיפוק הגדול ביותר שקיבלת מהתלמידים שלך עד היום?
שיש תלמידים שהם מאוד קרובים למטרה, ויש הרבה תלמידים שהם בדרך, והם גברים, נשים, ויותר ויותר מבינים מהי הדרך ומהי המטרה. זה נותן לי סיפוק גדול מהחיים שלי, ואני מקווה שאני אוכל להביא אותם למטרה אמיתית, ואנחנו כולנו שם ניפגש.
En el Talmud, tratado
בתלמוד מסכת תענית מובאים דבריו של רבי חנינה שאומר, הרבה למדתי מרבותיי ומחבריי יותר מרבותיי ומתלמידיי יותר מכולן.
Como el maestro aprende de sus alumnos.
לומד המורה מהתלמידים שלו.
התלמידים ששואלים, דווקא הם מחייבים אותי לחפש איך לענות להם, לפי החיסרון מה שהם מעוררים ומעבירים לי. ואז אני לפי זה צריך לחפש דרכים חדשות, תכונות, תשובות, ולכן אני עם השאלות של התלמידים שלי גם כן לומד כל מיני אופנים חדשים שמתגלים בדרך הרוחנית. אני מאוד מודה להם בזה, ואני מבין שבלעדיהם הדרך שלי היא הייתה הרבה יותר צנועה, וכך היא עשירה, היא מאופרת בהמון שאלות, תשוקות, רצונות, דרישות של התלמידים. תודה להם.
Para finalizar,
לסיום, במאמר החירות מביא בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, את הדוגמה של רבי יוסי בן קיסמה מהמשנה, מסכת אבות, שמבטא בצורה ברורה את סולם הערכים שלו. הוא אומר כך, באמור תבין דברי רבי יוסי בן קיסמא, משנה אבות, שהשיב לאדם שביקש ממנו שידור במקומו, וייתן לו עבור זה אלף אלפי אלפים דינרי זהב. ענה לו רבי יוסי בן קיסמא, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה.
Como un maestro espiritual o
רב מורה רוחני או רב מורה דרך מגיעים לכזאת החלטה פנימית שלא אכפת להם מהאושר בעין ולהעריך את התלמידים שלהם מעל הכל. זה הדוגמה, כי הייתה לך הצלחה רבה מבחינה מקצועית וחומרית, אתה ממש דוגמה מובהקת לזה, ועזבת הכל כדי לנהל חיים מאוד צנועים ולהקדיש את עצמך לתלמידים שלך ולהתפתחות הרוחנית שלהם. איך מגיעים לכזאת החלטה פנימית?
אני לא חושב שזה גבורה גדולה מצדי שהייתה אלה. אני הרגשתי את עצמי שאני לא יכול. שאני לא יכול להישאר באותו מצב החומרי שיש לי כל טוב, ו... וכך אני אשאר לספור כסף, הרבה כסף אמנם, וחוץ מזה מה יהיה לי, וכך אני לכן עזבתי את מה שהיה לי, ולא היה לי שום שאלה. זאת לא הייתה מלחמה פנימית, החלטה גורלית, אני לא יכול להגיד. זה האופי שלי. אני לא יכול. אני כל החיים הלכתי אחרי המטרה הזאת. ומאוד רציתי אותה, ולכן זה לא מעשה גבורה, או... אלא פשוט המשכתי לאותו מקום שאני רוצה לגלות מטרת החיים. ובאמת אני מודה לכל הכוחות שעזרו לי מלמעלה, שאני הגעתי וגיליתי את זה.
¿Qué espera o desea para sus alumnos?
מה, איזה ציפיות יש לך מהתלמידים שלך לעתיד עבורם?
יש ציפיות גדולות. אני רוצה שכל האנושות, כל האנושות, היא תדע למטרת החיים, היא תדע איך איך להתפתח לאותה רמה של מהות החיים, מטרת החיים, ושהיא פשוט תתקדם לזה. ואני, בכמה שאני מוכן, ויהיה בכוח, אם יהיה חי, או בצורה אחרת, יעזור לה.
אבל התלמידים שלך באופן ספציפי.
תלמידים שלי באופן ספציפי, הם כולם יהיו מורי דרך, הם כולם התפתחו, הם יפתחו עוד ועוד מקומות הלימוד, ויהיו להם המון תלמידים לכל אחד ואחד, והם יהיו כולם במערכת כמו שהיום אנחנו, ויותר גדולה, יותר מפותחת, שהיא כוללת כל באי עולם.
Muchísimas gracias, Dr.
Lightman. המון תודה, דוקטור לייטמן, על ההתרשמויות שלך. אנחנו מקווים שהחלום הזה יתממש, יתגשם.
אני מקווה מאוד שאנחנו כולנו ניפגש במטרת החיים, וכולנו נהנה מהמטרה הזאת, שהיא הכי יפה וטובה ומוכנה ומצפה לנו. תודה לך.
Gracias.
תודה רבה.